התוכנית הבאה ברדיו סול, פליי דה פדגוגיה, עם דוקטור חיננית לויפר פלד.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים, רעיונות ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים. צהריים טובים לך, גידי, הטכנאי היקר, מה שלומך?
אני מצוין, תודה, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך באולפן.
איזה כיף לראות אותך ולראות אותך ככה יושב מולי. ואנחנו היום, קודם כל נתחיל תכף בשיר תודה של חיים משה. ויש הרבה על מה להודות, ואחד הדברים שאני רוצה להודות היום, שבעצם היום אני חוגגת 5 שנים ברדיו סול. אז
מזל טוב, מזל טוב.
Thank you, אז תודה רבה. בכל לב ובכל לשון ובכל ומכל הלב, קודם כל שוקי ולאוסנת היקרים והמקסימים, ותודה רבה לכל השדרים שמהבוקר מברכים ומפרגנים, ותודה רבה לכל הצופות והצופים והאורחים והאורחות היקרות והיקרים שלנו, אלה שהיו ואלה שכמובן עוד יהיו.
ותודה רבה לך דוקטור חיננית נויפלד פלד היפה.
לויפר פלד.
לויפר, סליחה.
לויפר פלד.
היפה, המוכשרת והמדהימה. תודה רבה
תודה
לך שאת
לך,
כאן איתנו.
תודה, תודה לך. ואנחנו נפתח את השיר שלנו עם השיר המקסים של משה חיים. תודה.
בעולם על שיר קולח ולב סולח שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של
נא לשבת, אישה אוהבת עכשיו בשידור חי, דוקטור חיננית לויפר פלד עם התוכנית פליי דה פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום. פליי דה פדגוגיה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז שוב צהריים טובים לכל הצופות והצופים והאורחות והאורחים שלנו, וצהריים טובים שוב לך, גידי.
צהריים טובים ומבורכים.
וצהריים טובים לאורחת היקרה שמחכה לנו בסבלנות מעבר לקו, גברת רחל פילוסוף היקרה, צהריים טובים.
צהריים טובים גם לכם.
מה שלומך, רחל?
שמחה ומתרגשת.
איזה כיף, כי אם לא היית נרגשת, הייתי חושבת שמשהו פה לא בסדר.
כן, זה התרגשות ומשהו ככה חווייתי ו...
לגמרי.
והגשמת חלום.
לגמרי.
חלק מהגשמת חלום.
כן, כן, כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. לכבוד הוא לנו שאת האורחת שלנו היום, והיום אני בכלל חוגגת 5 שנים לשידורים ברדיו סול, אז איזה כיף לי שאת האורחת שלי, כן, אני אמרתי את זה קודם בפתיח.
ו... אוי,
שי. כן, כן, כן. והיום את איתנו כאן בתוכנית שלנו של פליי דה פדגוגיה. את אישה רבת פעלים, ותכף אני אתן לך את זכות הדיבור להציג את עצמך. תמיד אני אומרת שזה מעניין איך אדם מציג את עצמו יותר מאשר מישהו אחר מציג אותו. אז בואי תציגי את עצמך, בבקשה.
טוב, אז יש מרחב פילוסוף, ואני שמחה, ובאמת כבוד לי להגיע אלייך. אני אשת חינוך 50 שנים, עבדתי כגננת בקיבוץ, בעיר, מנחת הורים, משקמת אסירים, עבדתי עם אנשים עם צרכים מיוחדים, וב-1985 קמתי פרויקט משחקיות בשירות בתי הסוהר, קשר בין האסיר ומשפחתו באמצעות משחק, שזה ככה הביא אותי לעולם הזה המיוחד, ומשם ועד היום אני בתוך הנושא הזה של, איך אני אגיד, לחבר את הילד, את הפנימיות של הילד אל הפנימיות של הילד במבוגר. לאורך כל השנים בסדנאות ובמפגשים וכגננת בבוקר ואחר הצהריים הייתי הולכת לכלא לעבוד עם האסירים, מצאתי מכנה משותף שבכל אחד יש את הרצון שיאהבו אותו, שיכבדו אותו, שיראו אותו, שיתנו לו מקום. ובאמצעות המשחק, שהוא משהו שזמין, נגיש, והוא מאפשר, הגעתי אל המקומות הרגישים האלה, והבנתי שיש 4 קשרים שמחברים את הבן אדם, וחוזרים על עצמם בכל מקום.
הפתיח שלך הוא פשוט מעניין ומרתק. את אומרת שאת אשת חינוך כבר 50 שנים, ואת נשמעת כל כך צעירה, וטענו גדול מאוד שהרוח הצעירה עדיין איתך, ואת עדיין במקום שאת מעוניינת להמשיך ולתרום מהידע הרב ומהניסיון הרב שיש לך. אנחנו פה בתוכנית של פליי דה פדגוגיה בעצם עוסקים בכל הנושא של משחק ומשחוק, גם בארגונים וגם במערכת החינוך, ובכלל הדברים שאת אומרת עכשיו הם מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד חכמים, שבעצם אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו בני אדם ולא משנה באיזה גיל, הדבר החשוב ביותר זה המקום הזה של האהבה, המקום הזה של ההכלה, ואיך באמת אנחנו יכולים לפתח ולהתפתח לאור ולצד כל הערכים המדהימים האלה שאת ציינת. אחד הדברים היפים שאת עשית, ואני מראה את זה כאן מול הצופים, את כתבת את הספר ותשחק ליום אחרון, שזה גם בעצם ביטוי מתוך ספר משלי. אז קודם כל אני אשמח לשמוע ממך מדוע בחר דווקא בפסוק הזה, ואחר כך אנחנו כמובן גם נתמקד מה יש בספר עצמו, ונגיע כמובן גם אל השיטה שאת מדברת עליה. אז ותשחק ליום אחרון, משלי, מדוע?
מדוע מה? מדוע אני בחרתי בשם הספר?
כן, כן.
שאלה טובה, את יודעת, זה היה משהו, זה היה משהו כזה, חשבתי, כשאמרו לי לכתוב שם לספר, אמרתי, איזה שם אני אכתוב? יש לי את, את השיטה של ארבעת הקשרים, אבל זה בעצם לא שם, ואז חיפשתי ומצאתי שבתשחק ליום אחרון, בתוך השם יש את הצחוק, את השמחה, ולאורך ה... כשבדקתי מה זה, מה המשמעות, מדברת באמת על האישה, על הכוח של האישה. וככה שאני הסתכלתי לאורך השנים, באמת הכוח של האישה, אם זה האמא בגן, ואם זה האישה בבית הסוהר שליסתה את, את האסירים, והאימא בתוך הבית הסוהר, כמה שהיא המחברת, ואם, אז היא פשוט משחק החיים, היא משחקת את החיים, היא צמחה או עצובה, אבל היא תמיד תשחק ותראה רק את הטוב, ותנסה להראות את הדברים החיוביים, והכוח שלה הוא המאחד והמחבר בעצם את המשפחה, ו... וחיבר אותי לשם הזה, כאילו זה... ומצא את זה כל המשמעות שיש לי לאורך כל השנים שראיתי את הקשר הזה של האימא שמחברת את המשפחה, את הילדים, את, ה... את היכולת להבליג ולהכיל ולפתח ואת הערכים. חושבת שלאישה יש המון כוח בכל, בכל הילדות של הילד.
אני לגמרי מסכימה איתך, ואני חושבת שהבחירה הזו של השם של הספר היא בחירה מאוד מאוד נכונה ומדהימה. לא הרבה אנשים בעצם באמת יודעים, כמו שאת הסברת, שהמילה צחוק באה מהמילה שחוק, ובעצם בתוך שחוק יש לנו גם את הצחוק וגם את המשחק. וזה מרתק ממש לראות, ואני רואה את זה ביום יום גם עם הסטודנטים שלי, ויש לי סטודנטים שהם סטודנטים מאוד מאוד בוגרים, כאלה שגם חצו את שנות ה-50 לחייהם, ויש גם סטודנטים צעירים שרק התחילו את דרכם, את יודעת, במוסדות להשכלה גבוהה. הספר שאת כתבת בעצם מדבר על שיטה שאת קוראת לה שיטה של ארבעת הגשרים, ביחיד גשר, כדי שהמאזינים שלנו יפנימו שזה השם. ובעצם יש כאן שפע גדול מאוד של משחקים ליצירת גשר בין עולם הילד לעולם המבוגר. ואני אומרת שהמבוגר תמיד נשאר ילד, אז אני לא יודעת אם הוא צריך לעשות איזשהו גשר כזה גדול, אבל... לגמרי, יש לנו פה משהו שמחבר, אז בואי ככה שתפי אותנו וספרי לנו מה הם ארבעת הגשרים, בבקשה.
תשמעי, בשבילי זה, כמו שאמרתי, זה חלום, זה עבודה של שנים שהבנתי, כשאת אומרת גשר של הילד, לגשר של הילד במבוגר. נכון, בכל מבוגר יש... יש את הילד, אבל אנחנו לא יודעים לראות את זה, והרבה פעמים כשילד מתנהג או מבוגר מתנהג בצורה שהיא לכאורה כמו ילד, אנחנו מראה מתנהג כמו ילד. אבל בילד הזה, בילד ממש הילד, אני פשוט, הוא חשוף לעולם מאוד, הוא רואה והוא מבין המון דברים. אנחנו פשוט לא מבינים כמה שהילדים שלנו מבינים את הכל, מרגישים את הכל, יודעים, בפרט עם החשיפה היום לפייסבוק ולכל הידע שיש בעולם, אבל מאחר והוא כל כך קטן, הוא לא יודע איך להבין ואיך להביע את זה, ואיך, את יודעת, כל האומץ הזה, איך להתמודד עם כל האומץ הזה.
כל השפע.
המון, המון שפע, ויש לו את שלו גם, את את הנתונים הטבעיים שלו, מהגנטיקה, מהמשפחה שבה הוא גדל, ואנחנו לא נותנים להם לפעמים מקום להביע את זה, כי אנחנו עם הילד שבאנו, מנסים להסביר לו את מה שאנחנו עברנו וחווינו, ולא מאפשרים לו להיות שם עם הרגשות האלה, עם ההתמודדות הזאת, להילחם עם מה שהם נפגשים. להיות ולהגן, אבל שהם יוכלו לבטא את עצמם. והגשר הזה, על ידי המשחק הזה, שאני, מאחר במשחק זה משהו שהוא מאפשר, והוא חופשי, והוא נותן, הוא זורם, אז לתת לילד את המקום להתבטא, להגיד מה שהוא מרגיש, ולא לקפוץ ולהגיד, אני מרגיש בשבילך, אני עושה בשבילך, כי אם נגיד ילד מגיע הביתה ומספר שהיה לו בבית ספר סיפור עם המורה, היא כעסה עליו, מה האבא עושה או האמא, אני אלך אליו, תראי לו מה זה, תגידי לו, כי זה בא מהמקום
זה בימינו. פעם נכון. זה לא היה, היום זה כך, נכון לגמרי.
כן, אבל אנחנו חיים היום.
נכון.
אבל גם אז היו דברים שהילד לא ידע איך להגיד, איך להתבטא, כי הוא נלחם עם זה לבד. עכשיו, מה שאני, בתוך המשחק, בגשר, אני יוצרת גירוי, נגיד, לאיזשהו מצב, שהילד יוכל להביע את מה שהוא מרגיש בהבנה שלו, ביכולת שלו, ושההורה יוכל להקשיב, ואם משהו יודע, הוא ילמד, הוא יאפשר, הוא יהיה שם להגן, להכיל, לעודד ולכוון. וזה הגשר שיוצר בין הילד לבין הילד שבמבוגר. שיתנו אחד לשני את המקום להגיד את מה שהם מרגישים, את מה שהם מבינים, איך הם רוצים להתמודד עם זה.
את מדברת כל... בעצם על שיטה, ועוד מעט אנחנו גם נעמיק בה כמובן, שהיא באה אחרי שנים רבות שלך בעבודה, עם ניסיונך הרב מאוד מאוד בתחום החינוך, וציינת גם שעבדת עם אסירים. אני הייתי שמחה ככה שתתני לנו ככה איזשהו רקע, ספרי לנו איך הגעת לעבוד עם אסירים, לספר לנו גם איזושהי אנקדוטה או שתיים שהן זכורות לך מאוד, ואיך הן חיברו אותך אחר כך למקום הזה של אותה שיטה שפיתחת.
כשמדברים על אסירים, הרבה אנשים מרימים גבה ודי מלחצים. מה, עבדת עם אסירים? את חושבת שאם הילד שלי יתנהג לא טוב, הוא יהיה אסיר? לא. אני באתי מהמקום של ראיתי את ה... פנימיות שלהם, את הילד שבהם. כשהייתי מגיעה, תקופה ארוכה עבדתי בבוקר בגן, ואחר הצהריים הייתי הולכת לעבוד בכלא. כי בזמנו קציני החינוך היו עובדים רק אחר הצהריים. והרבה פעמים ראיתי איך שהילד בגן מתנהג, רואה, מרגיש, ואת אותו דבר הייתי רואה אצל הילד במבוגר. איך התחלתי... זה התחיל מזה שדוקטור עדינה תמיר, זכרונה לברכה, יחד איתי הקמנו פרויקט משחקיות בשירות בתי הסוהר. קשר בין האסיר למשפחתו באמצעות משחק. ומאחר ואמרתי, המשחק הוא משהו חופשי ומאפשר, היינו עושים להם פעילות שבהם אפשרנו לאבא לראות דברים. אנקדוטה שאת אומרת, אז אני מדברת על זה, אני מאוד מתרגשת, זה מחזיר אותי.
אני שומעת וזה מרגש אותנו גם, וזה מדהים בעיניי, כי את יודעת, זה מוסיף עוד איזשהו נדבך מאוד מאוד משמעותי לקשר שלך אל העולם הזה. אז זה הכי לגיטימי להתרגש, ואנחנו איתך כאן מתרגשים.
כי אני חושבת שאת יודעת, אני קוראת לזה האנשים השקופים שלא רואים אותם ומפחדים, ונכון, הם עשו את מה שהם עשו, אבל... להסתכל פנימה אל תוך הנפש שלהם, כשהרבה דברים מתחבר, כשלא יודעים להקשיב לרצונות של הילד, ומה בעצם הוא אומר? כשהוא אומר למשל, אני רוצה חיבוק, מה זה החיבוק הזה? זה התשומת לב, זה לראות את מה שהוא באמת מתכוון. כשאני מדברת על זה, עולים לי המון דוגמאות. אני אתן דוגמה ככה ממפגש משחקיות. עשינו משחק בשנה הראשונה, זה היה מבוסס על משחקים, על למידה, על כל מיני נושאים מלמדים. עשינו משחק דמקה, ותוך כדי משחק, הילד מנצח את האבא, ואבא פתאום נותן צעקה ואומר, יו, אתה ניצחת אותי, ואני מרגיש בסדר, זה לא פגע בי, זה לא הוריד לי מהכבוד. אם אני הייתי יכול להכיר את זה כשהייתי בחוץ, לא הייתי היום מגיע לכלא. כאילו להבין שבעצם כשמישהו מנצח אותך, זה לא מוריד ממך, זה לא האגו שלך לא נפגע. אתה יכול לא לנצח, וגם אם אתה לא מנצח, זה לא עושה אותך פחות אבא או פחות מסתדר בחברה.
זה בעצם מה שאת מעלה כאן, איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם השורש של אותה הבעיה, של אותו קושי, שאולי אותה המצאות של האסירים בבתי הסוהר, זה החסכים בכישורי חיים, בכישורים חברתיים, בכל מיני כלים שהם היו אמורים לקבל אותם, כולל כל המעטפת הרגשית שהיו אמורים לקבל בגיל מאוד מאוד צעיר עוד בביתם.
כן, אני אומרת שחזר, בהתחלה אמרתי שהילדים שלנו יש להם את הרצונות ואת הניסיון שלהם והידע שלהם וההתמודדות שלהם, כי גם לילד בגן יש המון התמודדויות של חיים כמעט כמו שלנו המבוגרים. מגיעים לגן להתמודד עם חברים, איך אני נראה, איך רואים אותי.
הסטטוס שלי בגן.
כן, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני נראה טוב. הרבה מקרים של ילדים ש... אני מדברת איתך ועולים לי הדוגמאות שזה פשוט מציפים אותי. אבל הקטע של להבין שגם לילד יש רצון ולהקשיב לרצון שלו, לנסות להבין מה הוא רוצה, לא מהמקום שלך כמבוגר, כילד מבוגר, אלא באמת להיות קשוב למה הוא אומר, למה בעצם הוא לא אומר במילים שהוא אומר. להיות קשובים לפנימיות שלו. נדעת, אם למשל, אספר מקרה של ילדה ש... הייתה מגיעה לגן לבושה תמיד, כמו ילד, כמו בן. האמא הייתה אומרת, אתה בא להיבה לגן, שתבוא לבושה נוח, שתוכל לשחק ולהתלכלך. וביום שישי, הבנות היו מגיעות לגן לבושות מאוד יפה, עם סמלות מלמלה אפילו, וסרט על הראש. וזאת, זה היה יום שישי שהיא הייתה צריכה לבוא להיות עם השבת. והיא לא מגיעה, השעה 8:30, והילדה לא מגיעה. אני מרימה טלפון לאמא, ואני שואלת אותה, רבקה, את יודעת שהיום יש לטל אימא שבת? היא אומרת, כן, אבל היא לא רוצה לבוא. אז היא אומרת, מה זה היא לא רוצה? היא אוהבת להיות אימא שבת. כן, אבל היא לא רוצה לבוא. אז אני אומרת, תוכל לתת לי אותה רגע לטלפון? ואז אני מדברת ואני שואלת אותה, טל, מה קרה? את אוהבת להיות אימא שבת? היא ככה לוקחת כמה דקות ואומרת לי, כן, אבל אני רוצה שאמא תלביש אותי בשמלה, ולא עם מכנסיים וחולצה, כמו שהיא שולחת אותי בכל יום. עכשיו, דבר קטן שאנחנו לא נותנים את הדעת לדברים האלה שהם מתמודדים איתם כילדים, בתוך הגן. וברגע שאנחנו יכולים להיות קצת יותר קשובים, לראות מה באמת הם אומרים ברצון שלהם, אנחנו יכולים לאפשר להם להתמודד ביתר קלות. וזה גם אני ראיתי בבית סוהר. ראיתי את אותם אסירים שפשוט לא הקשיבו להם, לא הקשיבו לרצון שלהם, לא הקשיבו לפנימיות שלהם, ואני לא מצדיקה, אבל ההתמודדות הייתה יותר קשה. עכשיו, זה רק סיפור אחד שככה עולה לי.
בהחלט.
אני לא יודעת אם יורדים מסוף דעתי, אבל זה פשוט אנשים השקופים שלא רואים אותם. כן?
בהחלט.
תשאלי זאת, כי אני מוצפת.
לגמרי, לגמרי. אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית, את לא נפרדת מאיתנו. אנחנו נשמע את השיר של מירי מסיקה בא אליכם. אני לא יודעת למה את בחרת בו, אני רוצה כרגע להקדיש אותו עבורך. כי לי זה נשמע שאת בת תמיד עם לב מלא ולב אוהב, ובכל מקום שבו היית ובכל... ארגון שבו עבדת, אז אני מקדישה את השיר הזה לך ממש 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 מכל הלב. בא
תודה
אליכם.
תודה חינני, מרגש.
אנחנו ממשיכים איתך מיד אחרי השיר.
אוקיי.
שאת על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש.
ילדה שלנו קטנה, התגעגענו, אז הילדה הקטנה שלנו, התגעגעתי, אז חזרתי.
נהדרת.
אז אנחנו בפליידה פדגוגיה עם האורחת המקסימה, המרגשת שלנו והמיוחדת, רחל פילוסוף, שעוסקת מזה שנים רבות בתחום של החינוך וגם בנושא של משחק ומשחוק, וחיברה את הספר המדהים ותשחק ליום אחרון, שבו בעצם מציגה את השיטה שנקראת שיטת ארבעת הגשרים, שאחד מהרעיונות והרצונות של רחל זה כמובן להגיע לכל מיני מקומות וארגונים ולהעביר הלאה את המסר שלה. אז אני אשמח לשמוע ממך רחל ככה עכשיו במשך של כמה דקות, בואי תני לנו מיקוד, מהי השיטה, מהם ארבעת הגשרים, וככה אנחנו בעצם ניתן לצופות והצופים שלנו להבין בצורה מאוד מאוד ממוקדת מה הכיוון.
אוקיי, יופי. אז ארבעת הקשרים הם, כמו שאמרתי, לאורך השנים גיליתי שזה חוזר על עצמו, אותה גברת בשינוי אדרת במשפחה. את אמרת מה הגשר, שאלת מה הגשר, אז הגשר, יש ככה ארבעה קשרים. הגשר הראשון זה החושים, הגשר השני זה שיתוף פעולה, הגשר השלישי זה לסמוך ולהאמין, והגשר הרביעי זה שולט, נשלט, מוביל, מובן. שכל גשר, בכל גשר בעצם אני בונה פעילות משחק שמיוצרת טריגר להכיר למשל מה החושים הדומיננטיים שלנו וכמה הם משפיעים על מערכת היחסים שלנו היומיומית. כדי לדעת שבעצם חוש ריח יש לו מאוד משמעות במערכות היחסים בין ההורים והילדים. דוגמה, נגיד שיש ילד שהוא רגיש מאוד לריח, לריחות. והוא בבית של הסבתא אפילו יש ריח שהוא מאפיין בפעם זה הריח של נפתלים ולילד החוש הזה מאוד מפריע והוא לא יכול לבקר את הסבתא אבל הוא לא יודע להגיד מה בדיוק מפריע לו ומה שקורה שכשמבקשים ממנו לבוא לסבא וסבתא שלכאורה נשמע סבא וסבתא צריך ללכת בשמחה הם מפנקים הם מחבקים אבל הוא לא, הוא כל פעם שהוא מבקשים ללכת לסבא וסבתא, הוא תמיד מתנגד באיזושהי צורה, הוא לא רוצה ללכת, הוא לא מבין ממה, הוא גם לא יודע להגיד למה. אבל אם עולים, זאת אומרת, אני במערכת המשפחות, במקרים שהיו לי, ואני פה מציינת מקרה שהיה, הסתבר שהילד, חוש הריח שלו היה כל כך דומיננטי, שהוא לא יכול היה לסבול את הריח הזה. עד שבאמת באותם, איך שיצאנו מזה, באותו מפגש, הבנו שחוש הריח אצלו כל כך דומיננטי, שהוא לא יכול לסבול את הריח.
את יודעת, את זורקת אותי ממש לילדות. הדודה שלי, זכרה לברכה, הייתה גרה באזור חיפה. ושם יש את בתי הזיקוק. ולפני עשרות שנים, הריחות באזור שם, הם היו בלתי נסבלים. ובכל פעם שההורים שלי, זכרם לברכה, היו אומרים שנוסעים לבקר את דודה, הדבר הראשון שהייתי נזכרת, זה שאוי ואבוי, צריך לעבור שם בכביש הזה, והריח הנורא הזה היה גורם לי לכאבי ראש, למרות שמאוד מאוד אהבתי את הדודה, ומאוד מאוד אהבתי להגיע אליה, ידעתי שאני צריכה ממש לעבור איזושהי דרך לא סימפתית בלשון המעטה. אז ממש זרקת אותי לזיכרון ילדות שכזה.
נכון, אבל גם דבר כזה מונע מריבות, כי ברגע שההורים יבינו שזה מה שמפריע לילד, אז הם פותרים את זה.
נכון.
וחוצרים את כל הכעס וכל המרירות ואת כל האלימות, שבעצם מהדברים הקטנים האלה נוצרת אלימות.
נכון, לגמרי נוצר איזשהו אנטיגוניזם, שאם אין שיתוף פעולה ואין תקשורת בין אישית מיטבית, אז בהחלט זה יכול לקחת אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים ולא נעימים.
אז דבר כזה פשוט קטן ולכאורה כלום, מונע המון מריבות, אז זה גשר אחד שגיליתי וראיתי. הגשר השני שיתוף פעולה. מה בעצם חובק בנושא שיתוף פעולה? זה משפט שהוא מאוד נדוש, לשתף פעולה, לשתפו פעולה במקומות עבודה, בצבא, אבל מה זה השיתוף פעולה? זה מתחיל מהבית, בתוך הבית שלנו, ללמוד מה זה לשתף פעולה. הרבה סיבות יש לשיתוף פעולה או אי שיתוף פעולה, הרצון בדווקאות, לפעמים בקנאה, בליצור לא אמפתים אלא האחים, בתוך המשפחה עצמה. אני רוצה לשתף פעולה, והוא לא משתף איתי פעולה. אפילו הלכתי על הקיצוני והאינטימי, גם בין בני המבוגרים. אני רוצה לשתף פעולה עם, בדבר הכי האינטימי, כן? אני רוצה לשתף פעולה עם אשתי, ותמיד הסיבה כואב לי הראש ואני לא רוצה. כי מה, במשך היום את לא שיתפת איתי פעולה, בדבר הכי קטן, בעברה, באכפתיות. שגם שיתוף פעולה נובע הרבה פעמים, זאת אומרת, הוא יכול להיות אמצעי לדווקא, או לקנאה, או בגלל שאתה לא נתת לי, אני לא אתן לך, פשוט אני אומרת, זה נוסחה של, אני רוצה לרצה, אתה תרצה אותי, אני רצה אותך.
לגמרי. אני מדפדפת בספר המקסים שאת כתבת, ואלף, אני אשמח שאחר כך בתום השידור תכתבי איפה אפשר לרכוש אותו, להזמין אותו, או איך אפשר להזמין אותך לסדנאות, כי אני מניחה שיהיו אנשים שירצו להזמין אותך. ובספר יש כאן, מעבר לתיאוריה ולסיפורים, יש כאן כל מיני רעיונות למשחקים, יש פה אפילו הנחיות כלליות למשחקים שגשורים לנושא של הגשר, לנושא של שיתוף פעולה. יש כאן רעיון נחמד למשחק שנקרא משחק העיתון, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו עומדים ממש לקראת סיום התוכנית שלנו, והייתי ככה רוצה לשמוע ממך משהו שיסכם בעצם איזשהו מסר, איזושהי אמירה שלך לקהל שלנו, לצופות ולצופים והמאזינות והמאזינים שלנו.
קודם כל אני אנצל, לא יפה להגיד, אבל אשתמש בך ובפינה שנתת לי.
ניצול זה לא מילה רעה אגב, ניצול זה שאלה איך מתעלים את זה, אבל ניצול זה כמו לנצל משאבים, זה בסדר. תרגישי חופשי.
בכל אופן אני מודה לך על המקום שנתת לי ולהגיד שחזון שלי להטמיע את השיטה הזאת בכל בית, כי אני חושבת שהיא פשוט תמנע המון אלימות, המון רוע, המון כעס, כי ברגע שאנחנו נקשיב לרצון הילד שלנו, בפנימיות שלו, לא שהוא אומר, אני רוצה שתקנה לי או שתעשה לי, אלא באמת שתקשיב, כי יודע, אני אקח עוד דוגמה קטנה, שמאוד מאפיינת את כולם, סוף היום, ארוחת ערב, ילדים כבר במיטה, הילדים כבר אחרי, ההורים כבר, סליחה, סיימו את היום, השכיבו את הילדים, נתנו לאכול ו... רוצים לשבת רגע ליד הטלוויזיה או לדבר, פתאום מגיע הילד ואומר, אמא, אני רעב. ואיך אנחנו מגיבים? אבל הרגע אכלת, אבל הרגע שתית. הוא לא רעב לאכול. הוא רוצה כמה דקות שתהיה רק איתו. ברגעים האלה, שתקשיב לו. תן לו ליטוף. תשאל מילה קטנה. רק איתך, איתו באותו רגע.
מסר פשוט מדהים, רחל. אני ממש רוצה להודות לך על השיח המרתק והמרגש. אני רוצה להודות גם לך, גידי. אני רוצה להודות לכל הצופות והצופים, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם השיר של יובל דיין, שרק תחייך, שזה בעצם סוגר לנו איזשהו מעגל. התחלנו עם שם הספר ותשחק ליום אחרון, שבעצם בתוך משחק יש לנו שחוק, יש לנו צחוק, ואני מאחלת לכולם שרק יחייכו. גידי, חיוך שלך בצורה של מילה, בצורה של משפט לסיום.
קודם כל, תוכנית מקסימה ויפה, ותודה רבה לרחל שפשוט את מרתקת ומעניינת, ולך דוקטור, את פשוט מדהימה,
תודה.
את יפה, שתמשיך להיות כמו שאת,
תודה.
ומזל טוב ענק לכבוד 5 שנים לתוכנית
ראית
פדגוגיה.
ראית, שנה הבאה, לשידורים בכלל, שנה הבאה זה כיתה א', מה שנקרא.
כן.
אז רחל יקרה, שוב תודה רבה לך, וצהריים טובים לכולם. ואתם איתי על פליי דה פדגוגיה, רדיו סול.
חיננית, המון תודה לכם.
תודה, באמת. תודה רבה.
ביי, ביי, תודה ביי. רבה.
שרק תחייך, יובל דיין.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני פחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני קשר, בית קטן, גינה לילדים, תאמין, אני מאושרת, תדע שאני
שראיתי בפניך, על השלווה ללא מילים, הניחוחות והצלילים, הכל היה כל כך יפה ביניך. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר, כשהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבר בין שפתיך. אבא, על הדרכים שכואבת לטפח, ניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך, אני שונה ממך אבל מאוד כמוך. שאני אוהב אותך. בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
פחד מורגש, ריקודים מול האש, יש ינשופים ונחש, יש מפלצת בתוך הנהר, רעבה וערה, אבל החדר חמים ונעים ישנה. הבל פיך תמיד שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע, בך לא נוגע, באמצע אירופה הימים שחורים, שיירה בורחת בלי בית מפני הרעים, יש חיידק משוגע שפוגע חדר חמים ונעים, ואת ישנה. הבל פיך תמיד שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע,
שנאת אחים שבכל יום גוברת. הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לא חשים ואת שותקת. אורי אור, אורי אור, מולדת אהובה, כי אנחנו עייפים מאוד, זקוקים למנוחה. אורי אור, אורי אור, מולדת אהובה, קצת אהבה, אלימות, השפלה, גזענים לעלייה, ועוד ילד שפוחד לחזור הביתה. האימה, האיבה, שירים של מלחמה, ושנאת אחים שבכל יום
סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.